אנחנו נעסוק באיזה מבט מיוחד, אני חושב, על עניין השמיטה. כתוצאה מזה גם דברים חשובים למעשה בתקופתנו. הפרשה של השביעית הרי מתחילה בפסוק, תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. יש שם בספרה, יש שם הדרשה, שבת להשם, כשם שנאמר שבת בראשית, שבת להשם, כך נאמר בשביעית שבת להשם. מה ההשפעה הזאת שהוא משווה בין שמיטה לשבת בגלל הביטוי הזה שבת להשם? אז פירושים שונים נאמרו על העניין הזה. יש אומרים שזה הצד השווה בין שבת לשמיטה, ששבת מורה על בריאת עולם, ייחוד השם, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וגם בשמיטה נאמר כלי הארץ. יש כאלה שתולים את זה יותר בעניין בצד הסוציאלי, וסחרת כי עבד היית במצרים, וגם בשמיטה נאמר שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולשכירך ולגרך ולתושבך הגרים עמך. שוויון בין כל בני אדם, זה הצד השווה שבין השבת לשמיטה. אנחנו כאמור נעמוד על עניין מיוחד, כפי שמשתמע מההקדמה של הרב קוק זצ"ל לספר שלו שבת הארץ, ושם אנחנו למדים על חידוש ודבר עמוק יותר בהשוואה הזאת של שבת ושמיטה. אבל כדי להבין את החידוש שלו אנחנו צריכים להקדים קודם איזה יסוד חשוב באמונת היהדות. זה משפט שראיתי בצעירותי לפני הרבה שנים במאמר לא כל כך מפורסם שנקרא נחמת הארץ, ושם כותב הרב: יסוד מחשבת ישראל היא ההכרה בערך האלוקי של נשמת האומה. יסוד חוכמת ישראל, מחשבת ישראל, ההכרה בערך האלוקי של נשמת האומה. אם אתה רוצה להבין מה זה אמונת יהדות, מחשבת ישראל, זה היסוד. אנחנו חוזרים בזה לשאלה ששאל החבר את המלך אחרי שהוא דיבר איתו על המדרגות בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר. הוא שאל אותו מה בא אחר כך, אחרי המדבר, אחרי האדם, מהי המעלה שעוקבת אחר כך. אמר לו המלך: חכם גדול, מדבר זה חוכמה, שומר רש"י, דעה ודיבור, אחרי זה בא חכם גדול. אומר לו החבר: חכם גדול וחכם קטן זה לא מדרגה, דומם, צומח, חי, מדבר, כל אחד מהם זה מדרגה שונה, מהות נבדלת, אבל חכם גדול וחכם קטן זה עניין של כמות אבל לא עניין של צורה, של מהות. נו, אם כך, אומר לו, אין משהו למעלה מזה. ואז שואל אותו החבר: תגיד לי, מה יהיה אם תשמע על אדם כזה וכזה? ומתאר לו שם את תכונותיו של משה רבנו, שנכנס בתוך האש, 40 יום לחם לא אכל וכדומה. מה תגיד על דבר כזה? אומר לו: טוב, זה לא אדם, זה מלאך. ואז אומר לו החבר: נכון, המעלה הזאת אינה אנושית אלא אלוקית מלאכותית. טוב, מלשון מלאך. וזה מדין העניין האלוקי, זה לא העניין אנושי. והוא אומר לו חבר: זה בדיוק העניין של עם ישראל. עם ישראל זה עניין אלוקי, לא עניין אנושי. וההבדל בין מדרגת המדבר למדרגת ישראל זה מדרגה אלוקית. יש ביטוי מאוד יפה בספר, בפירוש של רבנו בחיי בפרשת בשלח. הוא כותב שם שעם ישראל זה מלאכים גופניים, מלאכים בתור גוף. זה מה שהרב אומר, יסוד מחשבת ישראל. אתה לא יכול למדוד את עם ישראל באמת מידה אנושית. יש פה עניין אלוקי. זה היסוד של מחשבת ישראל. מה שהכוזרי קורא עניין אלוקי, הרב קוק קורא לו סגולה. אבל זה אותו עניין. ומה זה סגולת ישראל? כותב שם הרב בהתחלת ההקדמה, ככה הוא מתחיל: ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, סגולתה של כנסת ישראל היא שהיא מסתכלת על ההוויה כולה באספקלריה של קודש. יש בני אדם שמרכיבים משקפיים שחורות, הם רואים את כל הבריאה בצבע שחור, פסימי. יש כאלה שמרכיבים משקפיים ורודות, ואז הם רואים הכל באופטימיות, הכל נעים, הכל יפה. אבל עם ישראל יש לו משקפיים מיוחדות, משקפיים אלוקיות, והוא מסתכל על העולם במבט האלוקי. מה משום מה אלוקים ברא את העולם, ולמה הוא חותר, מהי המגמה, מהי התכלית, ומה אנחנו עושים באמצע כדי להתקדם אל התכלית הזאת. וזה העניין של השבת. שוב, הזכרנו בשבת, יש כאלה שרואים בזה עניין אמוני, יש כאלה שרואים בזה עניין סוציאלי. הרב קוק מדבר פה על עניין חדש. אותה סגולה ישראלית, קשה לה לבוא לידי ביטוי בימים רגילים. אדם נמצא תחת לחץ של קנאה, תחרות, של עולם, של חיים חומריים, חיים מעשיים, והסגולה הזאת שיש בו, שמייחדת את היהודי, היא בעצם קבורה תחת ערימה של אשפה, של חיים חומריים, שלא מאפשרת לסגולה הזאת לבוא לידי ביטוי בפועל. ועל כן אנחנו זקוקים לאיזשהו רווח מחיי העולם המעשה, כדי לתת אפשרות לסגולה הזאת להתגלות בפועל. כותב האור החיים בתחילת ספר בראשית, נתחכם השם, הוא ברא יום אחד, ובו ביום חוזר השם ומשפיע נפש לעולם. שהנפש הזאת שהוא משפיע בעולם ביום שבת, זה משפיע בכללות העולמות רוח המקיימת אותו עוד שישה ימים נוספים. והשבת מקיימת את העולם בשישה ימים הבאים. ואחר כך עוד שבת ועוד שבת. כלומר, בניגוד לתפיסה הרגילה, ששבת זה בא כמנוחה על ששת הימים שעברו, אומר אור החיים, לא. זה דחיפה לשישה ימים שיבואו אחר כך. אדם צריך לאכול מדי כמה שעות כדי שיהיה לו כוח לפעול. אנחנו מדי כמה עוד קילומטרים נכנסים לתחנת דלק כדי למלא את הטנק בדלק. מדי כמה שעות אנחנו מכניסים את הפלאפון שלנו כדי לחדש את המצבר. כך אדם צריך להתחדש מדי שישה ימים כדי שיהיה לו כוח לפעול בששת הימים הבאים. אני רק רוצה לומר שהדוגמה שאני נותן עכשיו היא לא דוגמה כל כך מוצלחת. זה מסביר את עניינה של השבת בקשר לימים הבאים. אבל יש חילוק גדול בין שבת ובין הדוגמאות שאמרנו. כי הדוגמאות שאמרנו זה תוספת של עוצמה ואנרגיה שבאים מבחוץ כדי לתת אפשרות לאדם להידחף הלאה. אתה ממלא דלק, אתה ממלא את המצברים באנרגיה חשמלית. בשבת זה לא ככה. זה לא עניין חיצוני, אלא אותה סגולה אלוקית שקיימת באדם מבריאתו. היא מכוסה, יש עליה עול של חיים מעשיים, איזה כבלים כאלה, ואתה משחרר אותה מן הכבלים בשבת, ואז היא מתחילה לפרוח. זה מתוכה, לא מדבר חיצוני שבא להשלים אותה. מכאן אנחנו מבינים, מתחילים להבין, להתקדם בהבנה של הדברי הספרה. כשם שנאמר בשבת בראשית שבת להשם, כך נאמר בשביעית שבת להשם. הפירוש הפשוט יאמר לנו שכמו שמה נעשה במידי שישה ימים בשבת, יום אחד בשבוע, כך במרחק גדול יותר, פעם אחת בשבע שנים, השביעית נותנת את הדחיפה הזאת קדימה על ידי שביתת השמיטה. אבל אם אנחנו נדייק במקראות, נמצא פה חידוש שלא מצאנו אותו במקומות אחרים, כלומר לא עמדו על כך כל כך. פה כתוב ושבתה הארץ שבת להשם. כלומר, מה שהשבת עושה לאדם, שהיא מאפשרת לו לגלות את הסגולה האלוקית, שהיא חנוכה בימי השבוע, עושה השמיטה לארץ. פעם בשבע שנים יש אפשרות לארץ לגלות את סגולתה. ופה כמובן צריכים להבין על איזה סגולה מדברים כאן. בין אצל האדם אנחנו מבינים יש סגולה אלוקית, ויפח באפיו נשמת חיים, מאן דנפח מדילי נפח, אבל מה שייך בארץ? והתשובה היא שאכן זה כך, וכבר כתב הרב בתחילת ספר אורות בפרק הפסקה הראשונה והשנייה, שאת ההבנה מה זה ארץ ישראל אנחנו חייבים להיכנס לתורת הסוד. והוא כותב שם שההתנקרות מהכרת הרזים, אם אתה מתנקר לסוד ולא רוצה להשתמש במושגים רזיים, אי אפשר לך להבין מה זה ארץ ישראל. ואז ארץ ישראל מופיעה כאיזה אמצעי למשהו. אם זה אמצעי, הוא קורא לזה ההתאגדות החומרית, הקיום החומרי, הלאומי, כמו שחשב הרצל, או אפילו אמצעי לצורך עניין מרכז רוחני, כמו שאחד העם דיבר. אבל כל זה הוא אומר, לא הבנת את העניין של ארץ ישראל. כי ברגע שאתה תופס את ארץ ישראל כאמצעי לאיזושהי מטרה, ולא משנה איזו מטרה, כל אמצעי יש לו תחליף. אז לאמצעי של הקיום הלאומי יכול להיות תחליף באוגנדה, והאמצעי של המרכז הרוחני יכול להיות בברוקלין וכדומה. זה לא ארץ ישראל. ארץ ישראל, הוא אומר, יש בה סגולות אלוקיות מיוחדות שמתאימות לסגולות המיוחדות של עם ישראל. וישנה התאמה בין שני הדברים האלה, ומשום כך אנחנו חייבים להיות ביחד כדי שאחד ישפיע על השני. לכן ארץ ישראל, הוא אומר, נקראת ארץ החיים. חז"ל דורשים, אתהלך לפני השם בארצות החיים, זו ארץ ישראל. אתה רוצה להבין מה זה ארץ ישראל? זה מילה אחת, זה ארץ החיים. מבחינה זאת, שכמו שאדם לא יכול לחיות בלי אוויר לנשימה, ודג לא יכול לחיות בלי מים, כך עם ישראל לא יכול לחיות בלי ארץ ישראל. זה העניין של ארץ ישראל, ארץ החיים. כך כותב רבי יהודה הלוי בכוזרי, סגולת הארץ, אז יש סגולה לארץ, וסגולת האומה מתאימות יחד. ואין עם וסגולה יכול להידבק בעניין האלוקי כי אם בארץ הזאת. בהמשך הוא כותב, האינך רואה כי הארץ אף אם התחייבה בשמירת שבת, כמו שנאמר שבת הארץ ושבתה הארץ שבת להשם. אם כן, שבת הארץ, הוא אומר, עניינה אותה סגולה אלוקית שיש בארץ, שהיא צריכה להתחבר עם הסגולה של האומה. וכך הוא כותב בסוף הספר, בצדק נקרא אלוקי ישראל, כי ראייה זו לא ניתנה לעם אחר, וכן הוא נקרא אלוקי הארץ. אם כן, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי ישראל, הוא נקרא אלוקי הארץ, כי ארץ ישראל על אווירה, אדמתה, שמע, מתייחדה בסגולה המסייעת להשגת הנבואה. אם כן, יש סגולה בדבר הדומם הזה שנקרא ארץ. אנחנו בעצם אומרים את היסוד הזה כל יום בתפילה. חז"ל הצמידו שלושה פסוקים שבאים ללמד את הרעיון הזה. אנחנו מתחילים, כי בחר השם בציון איבה למושב לו. זוהי בחירת הארץ. וממשיכים, כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. הקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל, בציון, הוא בחר בעם ישראל. והמסכם את שני היסודות האלה, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. כאשר שני הדברים האלה הם ביחד, זה ערובה לנצחיות של עם ישראל. על יסוד הרעיון הזה כתב היעבד רבי יעקב עמדין בסידור שלו בית יעקב. יש הקדמה ארוכה שם בסידור הזה, זה נקרא סולם בית יעקב, ושם הוא כותב הסבר נפלא על גמרא באמת מוזרה במסכת נדרים. הגמרא דורשת שם פסוק בספר ירמיהו. כתוב שם, מי האיש החכם ויבן את זאת? על מה עבדה הארץ? מצטה כמדבר מעין עובר. אומרים חז"ל, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוה. עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז הגמרא מדברת שם שלא ברכו בתורה תחילה, התשובה כשלעצמה היא קשה מאוד. אנחנו לא ניכנס כאן לכל הפרטים של הסוגיה הזאת, אבל דבר אחד, שאלה שכל אחד מתעורר, על מה הם תמאים כל כך, על מה עבדה הארץ? האם חסרים לנו תשובות במקרא ובנביאים על מה עבדה הארץ? אנחנו רואים כל יום בקריאת שמה. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, וחרף השם בכם ועצר את השמיים, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. וכל התורה בפרשת באר, בפרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, יש שם עשרות פסוקים שמזהירים אותנו מראש, שאם יהיו בעיות בקשר שלנו עם תורה, אנחנו נגלה מן הארץ. אז מה שואלים החכמים הנביאים? מה, הם לא יודעים את הפסוקים האלה? פלא. אומר היבץ, לפי דעתו, לא זאת הייתה השאלה. ברור שאנחנו יודעים למה גלינו. כל יום אומרים את זה בתפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו. מה הייתה השאלה? על גלות הארץ, לא על גלות העם. מאלה שעם ישראל גולה מארצו, מובן, חוטאים, אז גולים. אבל איך, על מה עבדה הארץ? מדוע ארץ ישראל נמצאת בגלות כל כך הרבה שנים? שוממה שאף אחד לא מצליח להתיישב שם, והיא לא נותנת פירות? על מה עבדה הארץ נצטה כמדבר מבלי עובר? כמו שאומר הנביא, כמהפכת סדום ועמורה. זאת הייתה השאלה. וזה דבר מאוד תמוע שלא מצוי בשום מקום אחר בעולם. והתשובה היא, שוב, בלי להיכנס איך זה נכנס שם בפרטים, אבל באופן כללי התשובה היא, כאשר עם ישראל בלי תורה והוא גולה מארצו, אין לארץ מה לעשות בתור ארץ. כן? בלשונו של היבץ הוא אומר שאם אין ישראל, אין ארץ. ואם אין תורה, אין ישראל, ולא תוציא הארץ את יבולה. אין לארץ למה להוציא את היבול שלה, אם לא בשביל עם ישראל שנמצא עליה. הגמרא בסוף כתובות מספרת, כשאחד האמוראים שם ראה קולות של ענבים באיזה כרם, אז הוא קרא, ארץ, ארץ, הכניסי פירותייך. למי את מוציאה פירותייך? לערבים הללו שעמדו עלינו בחטאתנו? איך יכול להיות דבר כזה? שארץ ישראל מוציאה עכשיו, בתקופת הגלות, מוציאה פירות? לא ייתכן. וזה מקרא מפורש בפרשת בחוקותיי, והשימותי את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה. לא יכול להיות שארץ ישראל תיתן פירות בזמן שעם ישראל לא נמצאים עליה. וכותב שם הרמב"ן מפורסם, שאומנם זה נמצא במסגרת של הגלות, הפסוק הזה, של הכללה, של התוכחה, אבל אומר הרמב"ן, זו בשורה טובה, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין להן ידם. העובדה ההיסטורית היא שמאז שאנחנו גלינו מן הארץ, אף עם לא הצליח להתיישב במקום הזה. ונאמר יותר מזה, אף עם לא הצליח לשלוט במקום הזה מבחינה לאומית. אף פעם לא היה שלטון פה. היה שלטון מקושטה, מקהיר, בימינו, מרבת עמון. אף שום שלטון זר לא היה בארץ ישראל. רק היהודים, איך שמעתי מישהו אמר, אין עם חכם ונבון. הוא אומר, אנחנו באמת ידועים כעם חכם ונבון, אבל בכל אופן היה מגיע לנו שיהיה לנו גם קצת שכל. אנחנו היחידים שבמו ידינו מלבישים עם זר עם שלטון במקום הזה. עוד לא היה דבר כזה, 2000 שנה. מאז שהיהודים עזבו את המקום הזה, לא היה פה שלטון זר. ואנחנו במו ידינו מרכיבים כאן שלטון אחר. הרמב"ן, כשהוא הגיע לארץ והוא ראה את החורבן הגדול, הוא כתב איזה קינה בצורה של שיר. בתוך הדברים שם הוא כותב, דימיתיך אורתי, כך הוא מדבר לארץ ישראל, כמו האמא שלו. דימיתיך אורתי ליולדת, שמת בנה בחיקה, והחלב בשדיה למחאובים, ותניק את גורי הכלבים. תראו לעצמכם, אישה יולדת, שלא עלינו מת הבן, התינוק, ויש לה חלב, וזה מכאיב לה, מה היא עושה? אומר הרמב"ן, לפחות היא הולכת להניק את גורי הכלבים, שיהיה מישהו שינק ממנה. ועם כל זה, למרות שהיא מוכנה להניק את גורי הכלבים, מעשו בך עוגבים, ושממו עליה חויבים, ורבה עזובה בקרב הארץ השמנה והרחבה. הם לא מוכנים לנק. והוא מתאר שם, איך הוא אומר, ממרחקים, יזכרוך, והתפארו בעיר הקדושה למור, לנו ניתנה למורשה. העיר הקדושה היא שלנו. אבל כשהם באים לעיר הקדושה, הם בורחים כמפני אויב ורודף עין. אף אחד לא רודף אחריהם. הם לא מצליחים להקות פה שורשים. למה זה הדבר הזה? התשובה של הרמב"ן, הוא אומר משפט קצר, כי הם אינם אגונים לך, וגם את אינך ראויה להם. אין קשר בין העם הזה, בין הארץ הזאת, לעם אחר. וכמו שעם ישראל לא מסתדר בחוץ לארץ, כך עם אחר לא מסתדר בארץ ישראל. מה הפלא שחז"ל נתנו לנו סימן, מתי תבוא הגאולה? כשאתה רואה הרי ישראל נותנים פריים, אין לך קץ מגולה מזה. כי לפני שתבוא הגאולה, הארץ לא נותנת פירות. היא נותנת פירות, סימן שהגאולה מתקרבת. איפה מתחיל כל העניין הזה של ארץ ישראל, של סגולת הארץ? אנחנו נקרא בשבוע הבא את התיאור של גבולות הארץ. וכהקדמה לגבולות הארץ, ישנו פסוק, מילה מוזרה שם. כתוב, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. שואל המדרש, וכי הארץ נופלת? מה זאת אומרת הארץ תיפול בנחלה? במדרש עונה שם מה שעונה, והשפת אמת מסביר את התשובה של מה שכתוב בתורה. ואני רוצה לפני כן להקדים איזה משפט אחד של דברי הרמב"ן כדי להבין את דבריו. הרמב"ן כידוע מעריך מאוד בפרשת אחרי מות בעניין של ארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? מאוד מעריך בזה. וכשהוא מסיים, אז הוא כותב כך, ואי אפשר לפרש בעניין הארץ יותר מזה. הוא אומר, זהו, הסברתי לך כבר יותר מדי, מספיק. אחר כך, בכל אופן, הוא לא יכול כנראה להתאפק, ומוסיף עוד משפט אחד. הוא אומר, אבל אם תזכה להבין הארץ הראשונה הנזכרת בפסוק בראשית, והנזכרת בפרשת בחוקותיי, שם כתוב, והארץ אזכור, תדע סוד נשגב ונעלם. ותבין מה שאמרו רבותינו, בית מקדש של מעלה מכוון כנגד בית מקדש של מטה. טוב, כמו שאומר הרמב"ן בעצמו, אם תזכה, תבין, אז לא בטוח שאנחנו זוכים להבין. אבל באופן כללי אנחנו רואים פה יסוד חדש בדברי הרמב"ן. הארץ הראשונה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, היא השורש של הארץ התחתונה. ואתה מבין את זה בתוך דברי הרמב"ן, הוא אומר, כמו שבית מקדש של מעלה מכוון כנגד בית מקדש של מטה, כך הארץ העליונה מכוונת כנגד הארץ התחתונה. אז אם אתה רוצה לדעת מה השורשה של הארץ התחתונה, זה מתחיל בארץ העליונה. על זה כותב השפת אמת, אני לא זוכר אם הוא מזכיר את דברי הרמב"ן, אני חושב שלא, אבל שם הוא כותב, שתבין עכשיו מה פירושו של דבר, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה. כי הארץ נופלת? התשובה היא כן. כל זמן שעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, והכנענים שולטים שם, אין חיבור בין הארץ העליונה והארץ התחתונה. ולכן אין סגולה לארץ ישראל. ברגע שעם ישראל נכנס, נופלת הארץ העליונה, מתחברת עם הארץ התחתונה. עכשיו מתגלית קדושתה של ארץ ישראל, הסגולה האלוקית המיוחדת בה. על יסוד זה כותב הבך את הדברים הנפלאים על העניין של פירות ארץ ישראל. הטור כתב בשם בספר המצוות, שאנחנו אומרים בברכת על המחיה, אנחנו אומרים, תעלינו לתוכה ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. אומר שם ספר המצוות, ואין לאומרו. מה, אנחנו מתפללים לעלות לארץ ישראל כדי לאכול פירות? זה המטרה? עולים לארץ ישראל כדי לקיים מצוות? ולכן אין לאומרו. ואבי הראש, אומר הטור, לא אמר. ועל זה כותב שם הבך, אני אקריא רק שניים שלושה משפטים. הוא אומר, תימה, מה, למה לא להגיד את זה? הלא קדושת הארץ הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם בפירותיה. יש ארץ עליונה והיא משפיעה על הארץ התחתונה, והשפע הזה חודר גם בפירות, ויונקים הפירות מקדושת השכינה בקרב הארץ. ועל זה הזהיר ואמר, לא תטמאו את הארץ אשר אתם יושבים בה. גם הפוך, כשיש טומאה, אז יש גם טומאה בפירות. ועל כן אומר הבך, ניחא שאנו מכניסים בברכה הזו ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי באכילת פירותיה אנחנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה. אז ודאי יש עניין להתפלל ועלינו לתוכה כדי לאכול את פירות הארץ, וניזון על ידי הארץ נוכל להיות ניזונים מקדושת השכינה שחודרת גם בפירות. הכל מתחיל מאותה ארץ עליונה. כך כותב הרב חרלאפ, אומר, משום כך יש לארץ מעלה גדולה, שכל אכילה שאוכלים וסבעים מגידוליה, הם יודעים להכיר את גוף קדושת הארץ הזאת, ומריחים את ריח קדושתה, טעמה ונועמה, וקשורים ודבוקים בתורת השם ובמצוותיו, זוכים שכל אכילה וסביעה מתבואת הארץ תוסיף ברכה וקדושה. כל אכילה מפירות הארץ, אתה מתחבר עם הקדושה שיש בתוך הארץ. ומכאן אנחנו חוזרים לנושא של השביעית. אמרנו שיש השוואה בין שבת לשביעית, עכשיו נוכל להבין את ההשוואה הזאת. אחרי שהבנו את דברי הבך, אנחנו יכולים להמשיך ולומר שכל קדושת פירות, כל פירות בארץ ישראל יש בהם קדושה. אבל יש פירות שיש בהם קדושה מיוחדת. למשל, פירות של מעשר שני, פירות של נטע רבעי, בשנה הרביעית. יש בהם קדושה שצריך לפדות את הקדושה הזאת. אז מעבירים את הקדושה מהפירות לכסף. או שאתה מעלה את הפירות לירושלים, או שאתה מעביר את זה לכסף. ואת הכסף אתה מעלה לירושלים, וקונה שם מפירות הארץ, ואוכל את הפירות האלה בקדושה. על זה כתוב בתורה, למען תלמד ליראה את השם. יש עניין מיוחד לאכול את הפירות המיוחדים האלה, שהם קודש אילולים, אוכלים אותם במקום הקדוש, ויש בזה השראה רוחנית, וזה מלמד אותך להתקרב לעבודת השם, לאהבתו וליראתו. אבל עולה על כל זה, זה הקדושה של פירות שביעית. פירות שביעית, הקדושה היא הרבה יותר חמורה. כי קדושת פירות שביעית היא קדושה שאין לה פדיון. וגם אם אתה פודה אותה כמה פעמים, בסופו של דבר, הפירות נשארים בקדושתם. הראשון, הפירות הראשונים, והאחרונים בסופו של דבר. והפירות האלה, לא צריכים לעלות אותם לירושלים. בכל מקום שאתה אוכל את הפירות האלה בארץ ישראל, יש בהם את ההשראה הזאת של הקדושה. ולמה זה? משום שבשנת השמיטה כל הארץ היא חצרות השם, היא בית מקדש. אין צורך לעלות לירושלים. ולכן יש עניינים, הלכות מיוחדות, איך צריך להתייחס לפירות האלה. אפילו הקליפות של הפירות יש בהם קדושת שביעית, למרות שהם תפלים לפירות עצמם. ואסור לזלזל בהם, ואסור לעשות בהם סחורה, אפילו לא רפואה, והלכות שונות ומשונות שלא קיימים בכל קדושה של פירות אחרת. שביעית מתגלה, כמו שאמרנו, סגולת העם וסגולת הארץ, והסגולות האלה מתחברות ביחד. זה עניינה של השביעית. ושבתה הארץ שבת להשם. וזה מה שכותב הספרה. כשם שבשבת נאמר שבת להשם, כך בשביעית נאמר שבת להשם. מבחינה זאת, שסגולת ישראל מתגלית בשבת, סגולת הארץ מתגלית בשמיטה, ולכן השמיטה יש בה גילוי אלוקות בארץ ישראל, על ידי החיבור של העם והארץ, ולכן זה לא פלא שאנחנו זוכים לקדושה יתרה שיש בה גידולים של הארץ. מכאן נבין יותר את הדברים של האור החיים שהזכרנו ואת ההמשך שלהם. אז האור החיים כותב שכל שבת היא מיוחדת בזה שהיא מאפשרת לגלות את הסגולה של עם ישראל, והתוצאה היא שיש ביום הזה עוצמה מיוחדת שהיא מאפשרת את הקיום של ששת הימים הבאים. וכך למדו מגדולי החסידות גם בקשר לשביעית. כותב השם שמואל, אחרי שהוא הביא את האור החיים בעניין שבת, אז הוא כותב, וכן היא נחלת ארץ ישראל לעם ישראל, שניתנה להם רק לשבע שנים לעבוד את האדמה. אחרי שבע שנים כבר אין לנו כוח. כל המצברים כבר נגמרו. אי אפשר להמשיך יותר. וחוזר ונותן להם עוד פעם שבע שנים לעובדה ולשומרה, ועל כן יש קדושה בפירות שביעית. ועל כן הקדים כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. למה נותן לכם? נתתי לכם. לא, הוא אומר לשון הווה, שהנתינה היא תמידית, ועל כן הוא עניין אחד משבת בראשית. כל שבע שנים אנחנו חוזרים על נתינת הארץ אשר אני נותן לכם. זה כמו שכתוב בברכתו של יעקב, כתוב ויתן לך מטל השמיים. אומרים חזל, מה זה הוו הזאת? ויתן לך, ויתן ויחזור ויתן. אשר אני נותן לכם, אין נתינה חד פעמית, כי אחרי כמה שנים המצברים שלנו נגמרים, ואז בא עניין של שבת הארץ פסיבית, בלי עבודה, בלי העול הזה של המאומה של החיים המעשיים, ואנחנו מתחדשים בכך שסגולת ישראל הולכת ומתגלה, ואנחנו נותן לנו עכשיו את היכולת להמשיך לעוד שבע שנים אחרות. ופה אנחנו מגיעים גם לנושא של התקופה שלנו. אני רוצה לקריא לכם חצי משפט שכתב הרב בהקדמה. הוא כותב שם שהיום מתמלאה השעה. כלומר, שעת העונש, הגלות, נגמר. הגלות מרקה את רוח האומה ואת רוח הארץ, ואז הוא כותב, ובמידה זו החלו דרכי ציון האבלות לבקש את תפקידם. מה זה המשפט הזה? החלו דרכי ציון האבלות לבקש את תפקידם. יפה מאוד ביאר הרב קלחיים זצ"ל את המשפט הזה, והראינו את המקור של המשפט. המקור של המשפט זה באיכה רבתי. שם כתוב ככה, אמר רב הונא, הכל מבקשים את תפקידם. מעשה בכלבה אחת כופרית שעלתה לראש הסלע ושימשה עם זכר. רבי עמי אמר, אפילו ארזים מבקשים את תפקידם. תדע לך שלא היו ארזים בבבל, וכשעלה נבוכדנצר תלש ארזים ושתלם בבבל, וכשמת היו הארזים שמחים על מפלתו. אמר רבי עמי, אפילו דרכים מבקשים תפקידם. הדאו דחקיב, דרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד, מבלי בורגנים וגוליטין, לא כתיב כאן, אלא מבלי בהם מועד. שימו לב, שלוש דוגמאות, הראשון זה בעל חיים, השני זה צומח, והשלישי זה דומם. כולם, אומר המדרש, מבקשים את תפקידם. מה הפירוש לבקש את תפקידו? זה אומר שכל דבר בעולם מבקש למלא את הייעוד שלו. והוא ממלא את הייעוד שלו בזיווג עם מי שמתאים לו. אז הכלבה הזאת, כשמפריעים לה להזדווג, היא מוכנה אפילו לעלות לראש הסלע, מקום מאוד מסוכן, ושם היא משמשת עם הזכר, ובלבד שהיא תביא ולדות לעולם. הארזים האלה, לקח אותם נבוכדנצר מארץ ישראל. הארזים האלה לא יכולים למלא תפקידם בבבל. כשמת נבוכדנצר, הם שמחים. עכשיו הם יוכלו להישאר בארץ ישראל ולמלא את תפקידם. והדוגמה השלישית בדומם, הדרכי ציון אבלות מבלי באי מועד. אומרים חז"ל, לא בלי בתים, זה לא מעניין אותנו. התפקיד הרוחני של ארץ ישראל, עלייה לרגל, השראת שכינה, דרכי ציון, ארץ ישראל משתוקקת למלא את התפקיד שלה. אבל בלי עם ישראל היא לא יכולה למלא את התפקיד הזה. מבלי באי מועד, אותם ישראל שעולים לרגל ויש השראת שכינה, זה לא קיים היום. אז ארץ ישראל מבקשת את תפקידה. ועל זה אומר הרב, הנה עכשיו, בזמן הגלות, גלינו מארצנו, אין את הקשר בין בני הזוג. וכמה פעמים בתורה ובמקרא נמשלה ארץ ישראל לאישה אלמנה או לאישה שמתו בניה והיא רוצה להתחבר עם בן הזוג. למשל, כתוב בישעיהו, לא יאמר לך עוד עזובה, לארצך לא יאמר עוד שממה, כי יקרא לך חפצי בה, לארצך בעולה, כי חפץ השם בך וארצך תיבעל, כי יבעל בחור בתולה וכו'. מדברים כאן על זיווג בין שניים. זה הזיווג בין עם ישראל וארץ ישראל. ובתקופת הגלות הזיווג הזה לא קיים. ולכן ארץ ישראל לא נותנת את פירותיה, והיא נשארה שוממה ומבקשת את תפקידה. ועכשיו, מסיים שם הרב, ארץ חמדה המזווגת לעם הזה, אשר בחר לו יהיה לסגולתו, נשמת האומה והארץ יחדיו פועלות את יסוד הווייתם, תובעות את תפקידם. העם והארץ שניהם תובעים את התפקיד שלהם. וברוך השם, הגיע הזמן. נזכור שלפני כמה שבתות קראנו על המעשה של המרגלים, וחז"ל אומרים, ויבכו העם בלילה ההוא, שהלילה ההוא נקבע כיום של אבל בכי לדורות. אין הכוונה שהעונש מתארך עד ימינו, אלא הכוונה היא, אומר המהר"ל, שברגע שהתגלה איזו התרופפות בקשר של עם ישראל לארץ ישראל, אבל לא סתם עם ישראל, אלא הדור הראשון של באי הארץ, והוא היסוד של עם ישראל, זה השורש. ואנחנו יודעים שכשיש איזו סטייה קטנה ביסוד, כל הבניין הולך עקום מאוד בשבר. למעלה אתה תראה מגדל פיזה. הכל בגלל סטייה קטנה. וזה מה שחז"ל אמרו לנו כאן, שהיה בכייה לדורות. כי הסטייה הקטנה הזאת, שעם ישראל בדור הראשון, ביסוד שלו, התגלה איזו חולשה בקשר לארץ ישראל, זה הולך לכל אורך ההיסטוריה של עם ישראל. נו, עכשיו, ברוך השם, כמו שאמרנו, נתמלה השעה, ורוח העם והארץ הולכים ומתקנים, והנה אתה רואה שהקץ המגולה מתקרב, והרי ישראל נותנים פרים בעין יפה, ונידחי ישראל מתקבצים, והעם והארץ תובעים את תפקידם. זה עניין השמיטה. בשמיטה מתגלה הסגולה של העם והארץ. אז אנשים שואלים, אבל מה יעשה אחד שהוא לא חקלאי? הוא לא עובד את האדמה והוא לא שובט. איך תתגלה אצלו השמיטה? השמיטה מתגלית לכנסת ישראל, לכל אחד. ויש צינור לכל אחד. לפחות בעניין הזה של פירות שביעית. כמו שכותב הבך, שקדושת השכינה עוברת דרך פירות שביעית. וכשאנחנו משתמשים בצינור הזה, ואוכלים את הפירות ונזהרים בקדושת שביעית, לא רק מהצד השלילי, לא לקלקל, לא להפסד, לא לסחורה, אלא בפן החיובי של הדבר, שקדושת השביעית חודרת בפירות, וכשאדם אוכל פירות שביעית הוא מתחבר עם סגולת הארץ, כמו שאומר הבך, שאנחנו נשבע מטובתה, או כמו שאומר הרב חרלאפ, שעל ידי אכילה מטבועת הארץ מוסיפים קדושה וברכה. אז ברוך השם, מתקיים בנו היום כל דודי דופק, והשכינה מתדפקת על הדלתות, רוצה לחדש את תפקידה ולהיכנס לארץ ישראל ולהשפיע שפע של קודש. אחרי 2,000 שנה שכתוב שם, סובבנו בעיר, בשווקים וברחובות וביקשנו את שאהבה נפשנו, והנה כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, רוצה להיכנס. מה אנחנו עונים לו? פשטתי את קוטנתי, החייל בשינה, רחצתי את רגליי, חת ענפם, מה אתה רוצה, שאני ארד עכשיו מהמיטה, להתלבש ולפתוח לך את הדלת? ניקח פירות שביעית, נתחיל לעסוק בהם, בקדושה, סקיות של השפעה, לשים בצד עד שירקב, כל ההשגחות האלה של פירות שביעית. לא יותר טוב לקנות פירות של נוחרים ולעקוף את כל הבעיה הזאת? פתרת את הבעיה בצורה הרבה יותר קלה. אחד הבדצים מתפרסם שהפירות שלהם יהיו נקיים מחשש אורלה וטבל וקדושת שביעית. אתם שואלים למען מגיעים? כל הרעיון של קדושת שביעית, שנוכל מפריה ונסבה מטובה, שזה היסוד של סגולת עם ישראל והארץ, נעזוב את זה. מתעצלים להתעסק עם כל הקשיים האלה. הלא אנחנו חוזרים בחזרה על חטא המרגלים. חוזרים בחזרה על הקלישות הזאת שבין העם והארץ. בינתיים, עד שנקום לפתוח את הדלת, עוד יכול להתברר לנו חס וחלילה שדודי חמק ועבר. ואז יחזור עוד פעם הסיפור של ביקשתיו ולא מצאתיו, קראתיו ולא ענני, וחס וחלילה יתברר לנו שעוד פעם פספסנו את ההזדמנות הזאת של חיבור סגולת העם והארץ וגילוי של שכינה בכל ענייני הארץ, כולל באכילת פירות של שביעית בקדושה ובטהרה.